בפעם הקודמת סיימתי בזה שאם רוצים להציע טיעון לטובת שינוי בהלכה, ואני מדבר על שינוי אורתודוקסי בהלכה, מה שקראנו, זאת אומרת של שמרנות מדרשית, כן, במיון שהצעתי בפעמים הקודמות, אז הוא צריך להכיל שני מרכיבים. נגיד, לקח דוגמה, מי שרוצה להכשיר נשים לעדות בזמן הזה, איך בדיוק אפשר לבנות טיעון כזה? אז אם אני אומר, זה לא ריאלי היום, זה לא מקובל, אין דבר כזה, לכן צריך להכשיר נשים לעדות. זה טיעון, נקרא לו רפורמי. כן, הכופר בעצם אומר, אין מה לשנות, זאת אומרת, הוא לא מכיר בכלל בזה שיש איזו בעיה בעדות נשים. הרפורמי אומר, הרוחות הנושבות היום, זאת אומרת, יש דברים שגוברים על המחויבות למה שנהג פעם. אבל שני סוגי השמרנים, אז השמרן הפשטי אומר, מה פתאום, חז"ל אסרו, וכיוון שכך אי אפשר להתיר. והשמרן המדרשי מציע מדרש שכן מאפשר להכשיר את הנשים. איך מדרש כזה עובד? הוא בעצם קודם כל מתחיל בשינוי עובדתי. זאת אומרת, הוא אומר שהמצב של הנשים באותה תקופה, כן, בזמן חז"ל, היה כזה שהצדיק לפסול אותם לעדות, זאת אומרת, זה היה, הם לא היו מעורבות בחיים הכלכליים, הציבוריים, ברחוב, כן, הם היו בבית, לא היו משכילות, לא משנה, כל מיני פרמטרים כאלה, והיום זה השתנה. ובגלל שהיה שינוי עובדתי, אז צריך גם לשנות את ההלכה שנוגעת לנשים. הנשים של היום זה לא הנשים של פעם, בעצם. כמו שאמרתי בסוף הפעם הקודמת, ההנחה הזאת לבדה לא מספיקה. זאת אומרת, אתה צריך להגיד שהיה שינוי עובדתי, אבל שינוי עובדתי כשלעצמו לא יכול לקבוע את הצורך בשינוי נורמטיבי, בגלל שאתה צריך להראות שההלכה שנקבעה אז יסודה באותו מצב עובדתי שעליו אתה מצביע. זאת אומרת שמה שפסלו נשים לעדות אז היה בגלל שלא היו מעורבות, לא היו משכילות וכדומה. אך אני שפעם הם לא היו והיום הם כן. זאת אומרת, אתה צריך להראות שהשינוי נעשה בפרמטר שהוא רלוונטי להלכה הנידונה. אוקיי? עכשיו, ההנחה שמדברת על השינוי העובדתי היא הנחה עובדתית. בסך הכל די קל לשכנע ולהשתכנע בעניין הזה, שפעם המצב היה כך, היום המצב הוא שונה, אז השינוי העובדתי הוא החלק הקל של העניין. השינוי או הפרשנות המטה-הלכתית היא היותר קשה להוכחה או לשכנוע. כי לך תוכיח שמה שפסלו חז"ל את הנשים לעדות, זה פסול מדאורייתא, כן, אבל זה מדרש, אז לכן אני אומר שזה חז"ל, מה שפסלו את הנשים לעדות היה בגלל המצב העובדתי ההוא, שהן לא היו משכילות, לא היו מעורבות וכדומה. איך מוכיחים דבר כזה? אבל זה, האספקט הזה הוא האספקט הקשה בעצם בוויכוח, ולכן הרבה פעמים אנשים לא שמים לב שוויכוח כזה מתנהל לא במישור הנכון, כי יש כאלה שמציעים לשנות, אומרים, מה זאת אומרת? הרי היה שינוי עובדתי, מה אתה מתכחש לזה שהיה שינוי עובדתי? קשה להתכחש לזה, זאת אומרת, ברור שהיה שינוי כזה. הנקודה ששינוי כזה לא מספיק כדי להגיד שצריך גם שינוי הלכתי. אתה צריך להראות שהפרמטר העובדתי הזה הוא הפרמטר הרלוונטי להלכה שבה מדובר, ואז מתחילים כל מיני טיעונים של טעמים רעים וכל מיני דברים כאלה, ואתה לא יודע למה פסלו נשים לעדות ולא דורשים טעם הדקרה. כן?
איך הרמב״ם מצליח להשתכנע שבבית שלישי לא יהיה קורבנות? פה זה לא גזבר רבנן, זה דאורייתא, והוא מפרש את הטעמים של בורא עולם, לא של גזירת חכמים.
קודם כל אני לא מכיר רמב״ם כזה. יש רמב״ם כזה?
זה מורה נבוכים וזה...
לא, מורה נבוכים הוא אומר, הוא לא אומר, הוא אומר, מה טעם הקורבנות? אתה יכול להסיק מזה איזושהי מסקנה, שברגע שאין צורך להתמודד עם עבודה זרה, אולי לא יהיה צורך בקורבנות. אני לא זוכר שהרמב״ם, אולי, אני לא זוכר, שהרמב״ם אומר משהו כזה, שהרב קוק מדבר על זה. הרב קוק מדבר. אולי הטעם ההוא של המורה נבוכים שם של הקורבנות, אני לא זוכר לי שהרמב״ם... אולי, אני לא בטוח, אמרתי, אני רואה נבוכים, אני לא כך מכיר. אגב, אתה עשית הסמנה
בין דאורייתא לרבנן, כאילו יותר קל.
יותר קל לשנות את הדאורייתא.
יותר קל לשום את הדאורייתא.
בטח. כי לא צריך בית דין גדול בחוכמה ובמניין.
מה?
לא צריך בית דין גדול בחוכמה ובמניין. ברור, דיברנו על זה.
זה
זיגור
בתורה.
נכון? מה הבעיה? אתה עושה פרשנות. טוב, אני אדבר, דיברתי על זה כבר, אבל אני אחזור לזה.
פרשנות, היית פרשנות שהפרשנות היא בשביל הרבנה, לא בשביל הדאורייתא.
פתאום, פרשנות. כמעט כל דין דאורייתא הוא תוצר שם. דין דאורייתא שלא תוצר של פרשנות, קוראים לזה דבר שהצדוקים מודים בו. שזה כתוב במפורש בתורה. כמה כאלה יש, כמעט ואין. אין כמעט שום דין דאורייתא שהוא לא תוצר של פרשנות.
יש כל מיני הלכות הנשים הסרוניות, אפשר לסמוך עליהן לבדיקת חמץ הבית או משהו, כל מיני דברים כאלו, מסתכלים ברבנו שפיינפין, יש כל מיני שהוא פוסק.
כן, שלהם זאת הלכה, אני לא בטוח בכלל שזאת הלכה. זאת הערכה עובדתית בזמן החזל או בזמן הראשונים, לא משנה. והיום הערכה עובדתית שלנו שונה, אבל בואו, אני אגיע לזה, אני אגיע לזה עוד מעט, אני בדרך, בסדר? ואז נראה אם אני עונה על זה או לא. בדברי סופרים, בשורש השני הוא אומר שדבר שיוצא מדרשה יש במעמד של דברי סופרים. מעמד של דברי סופרים. הרמב״ם כותב ככה, עכשיו יש ויכוחים, זה מה הוא בדיוק הוא מתכוון. האם הלכתית זה דאורייתא, אבל הסופרים הם אלה שיצרו את זה, או שהוא מתכוון באמת שזה דרבנן ברמה הלכתית, אני נוטה לחשוב שזה... אבל על זה נדבר באחד הנושאים הבאים. טוב, בכל אופן, אז כמו שאמרתי קודם, ברגע שאנחנו רוצים לעשות שינוי שמרני, כן, מה שקראתי שמרנות מדרשית, אז אנחנו צריכים לטעון את שתי הטענות בשביל לבסס שינוי כזה. כשאת הטענה המציאותית, הרבה פעמים אותה טוענים, כי כמובן אותה יותר קל לטעון. אבל הטענה החשובה יותר, הטענה שבדרך כלל נמצאת במחלוקת, זאת הטענה המטה הלכתית. וזה קשה להראות. קשה מאוד להראות למה חזל פסלו נשים לעדות. כתוב, עמדו שני האנשים, הזכרתי את זה, שעמדו שני האנשים, אשר להם הריב לפני השם, אנשים ולא נשים. כבר הזכרתי שזה מדרש מאוד מפוקפק, בדרך כלל שכתוב אנשים, הכוונה אחד אנשים, אחד נשים במשמע, זה סותר את הכללים של חזל עצמה. כל העסק הזה מאוד מפוקפק, אבל תכלס חזל דורשים את זה. עכשיו השאלה היא, על סמך מה? אין שום רמז למה חזל פסלו נשים לעדות. כל מה שמציעים שם, נשים דעתם קלה, נשים פה, נשים שם, הכל המצאות שאין להם שורש וענף. אין לזה מקור, אתה יכול להגיד אולי זה כך, אולי זה לא כך, אבל אין התייחסות של חזל למה זה נעשה. יש דרשה.
הם אומרים את זה חזל.
הם אומרים, אבל השאלה היא למה הם, אם היה מאחור זה טעם. או שזה לא, זה דרשה, כתוב אנשים ולא נשים, וגמרנו. אם אין מאחור זה איזשהו היגיון.
אתה אומר, אין קשר בין דעת המקלות לפסילת העדות.
נכון, לפחות אין קשר מוכח. וכיוון שכך, אז נגיד היום אתה אומר שדעתם לא קלה, או אתה חושב שהן משכילות, או לא משנה, השינויים. אבל מי אמר שהשינוי המציאותי הזה הוא הבסיס לפסול? אתה צריך הרי להראות את זה. יש, אתם יודעים, לגבי פסולי עדות בכלל, בפרק שלישי של סנהדרין, יש כמה פסולי עדות, קרובים, רשעים, כן, בדבר, אוהב, שונא וכדומה. בכל אחד מהם יש דיון שמתעורר בעיקר באחרונים, קצת בראשונים, בגמרא כמעט ולא, בשאלה מה היסודו של הפסול הזה. האם הפסול הזה זה חשד שקר, האם הפסול הזה הוא פסול הגוף, מה שקוראים, זאת אומרת, זה פסול שהוא לא תלוי בזה שאני חושש שאולי העדות היא לא אמיתית. ויש כל מיני אינדיקציות כאלה או אחרות להחליט האם הפסול הוא כזה או כזה. כשסוג כזה של ברורים נעשה בעולם ההלכתי. גם לגבי רשע אגב. שרוצים היום לדון בלהכשיר רשע לעדות היום. ורשע, אני מדבר על מישהו שנגיד עובר בחלל שבת. אתה יודע, הוא רשע. והוא אמור להיות פסול לעדות מבחינת מעיקר הדין. יש הרבה פוסקים היום שאומרים שמי שמחלל שבת היום, תינוק שנשבע או מישהו שלא מחויב, אז הוא לא נחשב רשע לעניין זה. זאת אומרת, הוא קשר לעדות, זה סוג של שינוי הלכתי. אבל את השינוי הזה עוד פעם צריך לנמק. איך לנמק? א', לייצר את העניין הזה של תינוק שנשבע, שהיום הרשע הוא לא בדיוק אותו דבר כמו שהיה במחלל שבת אז, אבל מעבר לזה אתה צריך להראות שהפסול של העדות יסודו בנקודה הזאת, בהזדה שיש ברשעות הזאת, וזה היום השתנה. עכשיו, את זה צריך להראות, ואת זה מראים דרך כל מיני ברורים מהסוג הזה. מה הפסול של רשאי? אם זה חשד שקר, אז אין בעיה, קל מאוד להעלות את הטיעון הזה, כי אתה בעצם אומר, היום מי שמחלל שבת הוא לא חשוד להעיד לשקר. זה לא הולך ביחד עם רשעות מוסרית היום. פעם זה כן היה כנראה. אז אם אתה יכול להראות שפסול רשע יסודו בחשד שקר, אז יותר קל לך לטעון שהיום אפשר לשנות את זה. כי אתה יודע מאיפה זה בא. יש לך איזושהי ראייה ליסוד המטה הלכתי, לא ליסוד של השינוי העובדתי. אוקיי? בהקשר של נשים אני לא מכיר טיעון טוב לזה. יש התבטאויות, באחרונים קצת פה ושם, שקושרות את זה לנשים דעת המכנה, אבל גם אני יכולתי להגיד את זה באותו מחיר. זה כתוב, כמו שאמרתי לכם כבר, יכול להיות כתוב בספר עם כתב רשי וכרוך באותיות זהב, זה לא אומר שיש לזה ראייה. רק אומר שמישהו אחר ימציא את זה לפנינו. סיפרתי פעם, אני חושב שסיפרתי פעם, שבאו לחתן סופר, היה ויכוח בבית כנסת לגבי אמירת קדיש, נדמה לי. רק אחד אומר קדיש, ככה היה נהוג אצלהם, והשאלה האם יאמר מי שיש לו יורצייט או מי שלא, היה איזשהו ויכוח מי בדיוק יגיד את הקדיש. אז החתם סופר אמר להם, תטילו מטבע. אז הוא אומרים, רגע, המגן אברהם כותב שאני קודם, כאילו. אומר, כן, כי המגן אברהם גם יטיל מטבע. בעצם מה, זה שכתוב מגן אברהם, אז מה אם זה כתוב? אין איזה מקור, אתה יכול להחליט מה שאתה רוצה. אתה יודע איזה כתוב אצל איזשהו פוסק, זה לא אומר שיש ראייה. אז גם אני יכול לכתוב, עכשיו זה יהיה כתוב. יש איזושהי התייחסות מוגזמת לטקסטים כתובים אצלנו. טוב, בכל אופן, קצת הרגשתי ככה במחילה על דברים שאמרת היום, בשיעור ההלכתי. הבאת קצת את הטז ואת המגן אברהם שם. אני חושב שזה קצת הגרלה גם כן. טוב, אבל... לא, לא, בלי לגוע, זה ככה נוהגים. זאת ההלכה שככה.
כבר קטעתי,
כן, מאה אחוז, בסדר גמור. גם הוא כתב, אתה יודע.
אז הוא גם על הכי.
טוב, בכל אופן, אז לענייננו, אז אני אומר, שאם אני רוצה להעלות טיעון לשינוי הלכתי, אני צריך להצדיק אותו בשני מישורים, שינוי עובדתי וטענה מטה הלכתית. אוקיי? נסכם את מה שאמרתי עד עכשיו. טענה מטה הלכתית אומרת שהפרמטר העובדתי שהשתנה הוא הפרמטר הרלוונטי להלכה שעליה אנחנו מדברים. החלק הזה הוא החלק הקשה. בדרך כלל לא תמצאו התייחסות אליו בכל הוויכוחים על שינויים הלכתיים. אין, לא תמצאו. אבל אלה מנפנפים בשינוי העובדתי, איך אפשר, הרי המציאות השתנתה. ואלה אומרים, מה פתאום, הכל קדוש, טעמים נסתרים, לא יודע בדיוק מה. אף אחד לא דן בשאלה המטה-הלכתית. בדרך כלל הסיבה לזה היא כי אי אפשר לדון בזה. לך תדע למה חז"ל עשו את זה, אולי ככה, אולי ככה, אני יכול לעלות צברות, אתה יכול לעלות צברות הפוכות. קשה מאוד לדעת מה לעשות. וזה מחזיר אותי למאירי. אם כבר העירו פה כל בשיעור שעבר, הערה נכונה. כשאנחנו מסתכלים על המאירי, אז כמו שאמרתי קודם, המאירי... בעצם עשה שינוי הלכתי מאוד רדיקלי ביחס לגויים, והשינוי הזה, אם באמת מדובר על פרשנות, על שמרנות מדרשית, אז הוא היה צריך להצדיק את זה בשני המישורים שדיברנו עליהם. א', להגיד, וזה הוא עשה, להגיד שהגויים בזמנו הם גדורים בנימוסי האומות, לא כמו הגויים הקדומים, עובדי עבודה זרה הקדומים, ואז בעצם הוא הראה שיש שינוי עובדתי, שינוי מציאותי. אבל המאירי בשום מקום לא תורח להראות, ככל הזכור לי, ומדובר על עשרות רבות של מקומות, בשום מקום המאירי לא תורח להראות את המדרש המת ההלכתי. זאת אומרת שהיחס לגויים נבע מהרשעות, מההתנהגות המרושעת שלהם, מההתנהגות הלא אנושית שלהם. ואז אתה יכול להגיד שאם היום הם מתנהגים באופן אנושי, אז אז ההלכה משתנה. את זה המאירי לא עשה. המאירי עשה רק את ההצבעה על ההיבט העובדתי, כמו שמאפיין מאוד את הוויכוחים שיש היום, כל מיני הצעות. ולמה? כי קשה מאוד כמובן להראות את זה. קשה להראות שחז"ל, מה שהם התייחסו לגויים, זה בגלל ההתנהגות הלא אנושית. ושוב, לא קשה להראות שחז"ל ראו את הגויים כמתנהגים לא אנושית. זה קל מאוד להראות.
זו הייתה ההנחה שלו כנראה. כן. שזה רק זה.
אוקיי. אז אני אומר, לא קשה להראות שחז"ל התייחסו ככה לגויים. מה שכן קשה להראות, זה שההתייחסות הזאת היא שעומדת בבסיס היחס ההלכתי לגוי. כמו אנשים דעתם קלה, יש בחז"ל אנשים דעתם קלה. אבל אין בחזל את האמירה שבגלל זה פסלו אותן לעדות. זאת אומרת, זה כבר אתה יכול להסיק על, על, על אחריותך. אז אותו דבר גם ביחס לגויים, והמאירי בכל זאת עושה את השינוי.
גם יצא להוכיח, אפילו נגרה איזשהו טעם הסיבה, יצא להוכיח שזה הסיבה היחידה.
כן, זה לא אותו דבר מבחינתי, נכון, להראות שזה הפרמטר הרלוונטי. אז מה, איך להתייחס לדבר הזה? אז אפשר כמובן להגיד שהמאירי היה רפורמי ולא שמרן מדרשי, אבל נדמה לי שזה לא הכרחי. אני חושב שיותר... נדמה לי שבעיניי יותר סביר להגיד שהוא כן היה שמרן מדרשי, ובעצם הטענה, כמו שמישהו העיר את זה בפעם הקודמת, אני חושב שלמאירי זה כמובן מאליו. ככה הוא חשב, זאת הפרשנות שהוא נתן לעניין. אין לו ראיה, אין לו ראיה, אבל זה מה שהוא חשב.
עצם זה שלא כתוב, אולי זה... אם היה כתוב בגלל... זאת אומרת, אם היה כתוב הסיבה המתה הלכתית...
איפה כתוב? במאירי?
אם היא לא...
אצל חזל?
אצל חזל. אבל עצם זה שזה לא כתוב, אתה הולך על המובן מאליו.
לא בטוח, חזל בדרך כלל לא מנמקים את דבריהם, בטח לא בהלכות דאורייתא. פה מדובר בהלכות דאורייתא. הלכת דרבנן הרבה פעמים יש הסבר למה תקנו, למה גזרו. בהלכת דאורייתא הרבה פעמים חזל בכלל לא מפרשים כלום. אנחנו לא דורשים טעם עד הקרא, אפילו להלכה, זה אפילו בעייתי לדבר על טעמים. אז זה שחזל לא הזכירו, זה לא... אפילו בהקשר של גזרות ותקנות, אגב, חלק גדול מהמקרים חזל לא הזכירו את הטעם. ויש מהפוסקים שרוצים לטעון שמקום שחזל הזכירו את הטעם בגזרה או בתקנה באמת אפשר לשנות אותה. למרות שבדרך כלל בתקנות גם אם בטל טעם לא בטלה תקנה, אבל במקום שהטעם מוזכר, כמו לא יקרא לאור הנר שם היתה. אז שם יכול להיות שאתה כן יכול לשנות, בגלל זה הזכירו את הטעם.
מה לגבי כשהתורה עצמה מזכירה את הטעם? לא תעשו כמעשיהם, כמעשיהם.
בסנהדרין בדף כף א', יש מחלוקת תנאים על העניין הזה, לא ירבה לו נשים ולא יסור לבבו. ושם המחלוקת תנאים, לפי הרמב״ם זה שלושה תנאים, ולפי הרמב״ן זה שני תנאים, מאוד מעניין שם העניין. וזה מחלוקת שבה רבי שמעון ורבי יהודה שלא דורשים, מושים טעם עד הקרא, מתהפכים. זאת אומרת, במקום שבו לא כתוב הטעם, אז רבי שמעון דורש טעם עד הקרא, ורבי יהודה לא דורש טעם עד הקרא. אנחנו פוסקים כרבי יהודה. אבל במקום שהתורה דורש, היא כותבת את הטעם, זה מתהפך. רבי שמעון אומר, למה היא כתבה את הטעם? הרי את הטעם הייתי דורש גם בלי שהוא היה כתוב. ושמה זה כתוב? כנראה זה עוד איסור. זה לא טעם לאיסור הראשון, זה עוד איסור. יש איסור להרבות לו נשים, ויש איסור שלא יסור לבבו. עכשיו, ואם זה ככה, זה יוצא שהאיסור להרבות לו נשים הוא לא בגלל שיסור לבבו, הוא איסור אחר. אז דווקא לפי רבי שמעון שדורש טעם עד הקרא, במקום שהטעם מוזכר הוא לא דורש. לעומת זאת רבי יהודה, במקום שהטעם מוזכר כן דורש, במקום שהטעם לא מוזכר הוא לא דורש. האם הטעם מוזכר? אז בסדר, אז הוא דורש. לפי רמב"ם יש תנא קמא, אבל הלכה בכלל כמותו, זה פרשייה אחרת. אולי נדבר על זה גם פעם. טוב, בכל אופן...
כשחזל... הסברה הזאת שחזל אסור לחלל שבת להציג גוי, בגלל שהגויים מתנהגים כך וכך, עובדה של יהודים שמתנהגים כך וכך, הם לא הכילו את הכלל הזה.
מי אמר שלא?
יש באיזשהו מקום אמירה...
באיזשהו מקום יש. נדיר מאוד, אבל יש. באורח חיים הוא עכשיו כותב את זה.
כן, לא חזל.
בסדר, מפרש את חזל, חזל לא אמרו כלום. אבל חזל, כשהוא אומר, הוא אומר שכשחזל דיברו על יהודים, דיברו על יהודים שרואים מצוות. לא היה בזמנה משהו אחר, היה חוטא מקומי, אבל לא, התפיסה הבסיסית הייתה שיהודי זה שומר מצוות, בגדול. חוטאים, בסדר, כולם עושים עבירות, אבל בגדול הוא שומר מצוות. לא, וזה, הפוסקים לא מסכימים על זה. הטענה היא שזה אולי איזושהי חזקה או משהו כזה. יכולו לחזור בתשובה, כן יקיים מצוות. הגויים כבר במצב מקובע, כאילו הם כבר עזבו את השבע מצוות, עמד ויתר ממונם לישראל, כמו שכתוב שהוא ראה שהם לא מקיימים שבע מצוות. בכל אופן, אז אני אומר, המאירי לא עושה את ה... לא מביא את ההנחה המתה הלכתית. הוא מדבר רק על השינוי העובדתי. וסביר מאוד לפרש או להבין שכנראה זה היה מובן לו מאליו. ואז זה אומר דבר מאוד מעניין, כי זה בעצם אומר נכון שבשביל לטעון לטובת השינוי ההלכתי אני צריך להביא נימוק בשני מישורים, גם המישור העובדתי וגם המישור המטה הלכתי. אבל נימוק אין פירושו ראייה. אני לא חייב להביא ראייה לנימוקים שלי גם בעובדות וגם במטה הלכה. אלא אם כן יש ראייה הפוכה, אם יש ראייה הפוכה, אם תוכיח לי שנשים לא נפסלו בגלל זה, אז אני לא יכול לעשות שום פרשנויות. אבל אם אין ראייה הפוכה, כרגע השאלה פתוחה. אני לא יודע למה חז"ל פסלו נשים. מה עושים כשאני לא יודע? מה עושים? לא יודע. מה עושים? מאוד הגיוני להגיד, טוב, אם אני לא יודע ואין לי ראיות, אז אני מפרש כמיטב הבנתי.
לא, תמשיך את המצב כפי שהוא.
לא, למה? אני הייתי אומר הפוך. למה להמשיך את המצב כפי שהוא? אני הייתי אומר, אם יש לי פירוש סביר בעיניי, אין ראיה נגדו, למה להניח שהפירוש הזה לא טוב?
זה מה שעושה אמיר.
נכון, וזה מה שעושה אמירי.
הרמב״ם לא עושה את זה.
מה?
הרמב״ם לא עושה את זה. הוא נושא הרבה סיבות ומצוות, הוא לא מיישם אותו שאני אשנה את הלכה.
לא, כי לא דורשים.
קורבנות, הוא נותן סיבה, הוא לא אומר ככה, אז אנחנו נבטל
את זה. לגבי קורבנות יש הרי גם אפילו סתירה ברמב״ם, סביר ללכות מעילה, אבל אני אומר, הרמב״ם באופן כללי כנראה בגלל שלא דורשים טעמא דקרא. אז אי אפשר, וזה אנחנו נצא לדבר, איך זה מתייחס לזה של הדורשים טעמא דקרא. כי הרי עכשיו בעצם מה שאני אומר זה לדרוש טעמא דקרא. נגיד אם אני יודע את הנימוק של ההלכה דאורייתא, אז במצב שההלכה, במצב שהמצב השתנה, אני יכול לשנות אותה. מה זה אם לא דרישת טעמא דקרא? הרי להלכה אנחנו פוסקים שלא דורשים טעמא דקרא. אז ברמב״ם כנראה בדרך כלל לא יעשה את זה בגלל שלא דורשים טעמא דקרא. וזה, בוא נשאיר את זה רגע, אני עוד רוצה להגיע לזה בהמשך. אז מה שאני בעצם רוצה לומר זה ככה, וזה האינסטינקט השמרני. אנחנו חוזרים לשאלה השמרנית. יש לי הצעה להכשיר נשים לעדות, נגיד. כן, נחזור לדוגמה. המצב, השינוי העובדתי מוסכם. מוסכם, היה שינוי עובדתי. השאלה, מה עם המת ההלכה? האם הפסול של נשים לעדות נבע מההיבטים של השכלה, מעורבות בחיים וכדומה, או מאיזושהי סיבה אחרת? לא יודע, אין ראייה לשום כיוון, לא לצד הזה ולא לצד ההוא, אין ראייה גם לטובת הצד השני, אין, אני לא מכיר ראייה לשום כיוון. מה עושים? אז בדרך כלל, כמו שאתה אמרת, הרבה אנשים אומרים, טוב, אז משאירים את המצב כמו שהוא, חובת הראייה היא על מי שמשנה, נכון? ואני אומר, זה לא נכון, בטח לא בהכרח. למה? הרבה פעמים, נכון ששב ואל תעשה זה עיקרון... זיכרון מקובל במקום שבו יש לך שתי אפשרויות שקולות. אם יש, כן, כמו עשה נגד עשה, או לא תעשה נגד לא תעשה, הכלל הוא שב ואל תעשה עדיף. כמו ששני הצדדים שקולים, אז אין לך סיבה ללכת לכיוון זה או לכיוון זה, אז הפתרון הוא שב ואל תעשה עדיף. אבל, מה זה נקרא שב ואל תעשה? אבל זה אולי צריך לדבר פעם איזה שיעור. מה זה שב ואל תעשה? שב ואל תעשה פירושו תמיד לא לעשות, או לבחור מחיר מינימלי. כי פה, אם למשל אני לא מקבל את אנשים לעדות, בסדר? מה זה אומר? זה אומר שיש פה גזלן שעומד מולי, אני יודע שהוא גזל הרי, כי יש פה שתי נשים שמעידות שהוא גזל, וההנחה שלי שהן דוברות אמת. ואני אשאיר את הממון אצלו. זה שב ואל תעשה?
כן.
אני לא בטוח. זה שב ואל תעשה. פיזית זה שב ואל תעשה.
גם אם דעתן קלות והן לא מבינות בסחר, הם ראו את הגנב גם אז, וגם אז פסלו את העדות שלהם.
ברור, כי אז באמת חשבנו שאולי הוא לא גנב. אבל היום באה לך נגידת בנק ישראל, היא לא מבינה בכלכלה, היא לא יודעת איך דברים הולכים, והיא מעידה לך שרובן גזל משימון.
אבל גם אז, גם אחת שהיא, סליחה, בבית כל החיים, רואה איך את גונב, מה שהיא ראתה, ראתה.
מה שהיא ראתה, ראתה, אבל היא לא מבינה את הקונטקסט. היא לא מבינה שבהקשר כזה זה לא נקרא לגנוב, זה נקרא, גמרנו את המסחר ולקחתי את שלי, אני יודע מה. אני אומר, ברמה העקרונית זה יכול להיות תוצאה של חוסר הבנה של איך דברים הולכים. אבל היום נשים נמצאות איתי בכל המקומות האלה, אז הן מבינות. עכשיו אני אומר, אני רואה אישה שמעידה שראובן גזל את שמעון. עכשיו, נכון ששב ואל תעשה פיזית זה לא לעשות כלום, זה לא להוציא את הממון. אבל יש בהחלט מקום לסברה שאומרת, מי שרוצה להגיד שאני אשאיר את הממון אצל הגזלן, חובת הראייה היא עליו. הרי אני יודע עכשיו שהוא גזלן, בעוד שתי נשים, ואני מאמין להם, אני מבינות מה קורה. והן אומרות שראובן הוא גזלן. עכשיו, אתה רוצה שאני אשאיר את הממון אצל הגזלן בלי ראייה? תביא לי אתה ראייה שאני תאלץ אותי להשאיר את הממון אצל הגזלן. זה השב ואל תעשה.
אני לא חושב שצריך להגיע לשער יושר פה. למה צריך להגיע לשער יושר פה? אני לא עכשיו בהלכה. אני רוצה איתון לא באמת ההלכה. אני רוצה איתון עכשיו שהטענה לטובת השינוי ההלכתי אומרת שהיום בעצם מבחינת הקדוש ברוך הוא נשים קשרות לעדות. זאת הטענה של מי שבעד לשנות. אלה שאומרים שלא, אומרים לא, נשים פסולות לעדות. עכשיו אני בספק, אני לא יודע. עכשיו באות שתי נשים ומעידות שרובן גזל משימון. עכשיו צריך להבין, שני הצדדים מסכימים לשינוי העובדתי. זאת אומרת שנשים מבינות את מה שהן רואות היום. זה שני הצדדים מסכימים, נכון? הוויכוח הוא רק במת ההלכה. זאת אומרת, כל הצדדים מסכימים שרובן הוא גזלן.
עכשיו אני שואל, חובת הראיה על מי? חובת הראיה על זה שאומר לי, תשאיר את הממון אצלו? או שחובת הראיה היא על זה שאומר לי, תוציא ממנו את הממון, כי יש עדות של אנשים?
מופיע דייה ש...
בכלל לא ברור לי מה השאלה תעשה פה.
כן, מופיע דייה שהשינוי לא משנה את
הלכה,
אז
אם
זה
נחצור לאחר, אז הממון נשאר
אצל
גזרן.
שני
חולים. מופיע דייה שנייה,
לפי דיני התורה,
הממון
יותר
מהגזרן.
כן,
הוא
אומר,
מופיע
דייה,
יש
חזקת הממון
כאן.
בסדר, אבל אני אומר, זה... זה לא בדיוק ככה, כי במקום שבו, יש לי שני עדים קשרים על זה שהוא גזל, יכול להיות שזה מערער את החזקה. החזקה, הוא לא יקבל גם את החזקה על הצד שעשה. זאת אומרת, יש הרבה, טוב, זה צריך להיכנס לדיני חזקה.
יש חזקת עד פסוע, לא מסים ממון, אני חושב.
אם יש לי שני עדים, טרי וטרי למשל, אז
טרי
וטרי ספקא דאורייתא. אם תראה יותר ספקא דאורייתא, אין חזקה במצב של תראה יותר. למה? עדיין, ספק ממון, יש תראה יותר. במקום שבו, בגלל שאם שני הצדדים הם צודקים ואלה לא, עזוב אותי לחזקות, זה שובר גם את החזקה. החזקה, אם היא קיימת על שני הצדדים של הספק, החזקה, אז כמעט שאתה בספק, אתה משאיר את זה בחזקתו. אבל כאן יכול להיות שעל הצד הזה שאנשים קשרות לעדות, אין משמעות לחזקה, זה כמו תראה יותר. מחלוקת המוראים. תראה יותר ספקא דאורייתא, ספקא דרבנן. אני אומר לצד שאתה לא תרצפי כדור היה.
לפי זה זה רק בחושן משפט. למשל, ביור הדי, האם זה יין נסח או לא? זה אין נסים סתם, נחמיר
ולהגיד. באיסור נשים קשרות. מה זאת אומרת? איזה אחד כאן נאמן באיסור אם לומדים את זה מאישה מנידה? אין בעיה, באיסור נשים קשרות אחת תחילה.
אבל אין את הבעיה שאני משאיר את הכסף באיסור הגזלן.
לא ברור, אבל אני אומר, שם אין דילמה.
שהבשר זה טרייף קשה, אולי זה לא.
תחביר.
כן, בסדר, אבל אני אומר, שם זה לא בעיה, כי אישה במקום החוק שרה.
לא, לא אישה, עבוד זרה, למשהו.
אין, כל אחד קשר.
או רחוקים.
באיסורים כולם קשרים, אלא אם כן מישהו חשוד לשקר. אבל הפסולים הפורמליים לעדות לא קיימים שם.
אוקיי, באיזה יין.
כן.
עכשיו בשאלה. אולי הוא באמת, האיסור של יין נסח זה רק בגלל שהוא רשם.
זה ספק שהוא לא בדיני ראיות. זאת אומרת, ספק באיסור עצמו. לא ספק בראיות. ספק אם יש איסור או לא. אז זה סתם ספק איסור לחומרה. אז אם זה איסור דאורייתא, ספקו לחומרה. אז אני אומר, זה ספק איסור, זה לא ספק בדיני ראיות. אז אם ספק איסור, ספק איסור דאורייתא לחומרה.
אנחנו לא נעשה את כל החישוב.
יכול להיות, כי אין כל כך מחיר להחמרה, לכל יותר החמרת. אבל פה יש מחיר. אתה נותן לגזלן לצאת עם הכסף. במקום, הנקודה היא כזאת, הרבה פעמים השבע אל תעשה אוטומטית, אבל שבע אל תעשה יכול להיות שבסך הכל סוג של פתרון של מחיר מינימלי. וברגע שיש לי מחיר מינימלי אחר, אם אני אומר לקחת את הממון מהגזלן, מה קרה? החזרתי את הממון לבעליו, קודם כל, אז כבר הרווחתי משהו. אבל יכול להיות שעשיתי פה איסור שהסתמכתי על עדים פסולים. זה יותר גרוע מאשר לתת לגזלן לצאת עם הכסף. וכיוון שכך, אני מעדיף את הצד הזה בספק.
למה אתה אומר את זה על שני אחים?
שמה? כי בשני אחים התורה עצמה אומרת לא ככה.
שני צדיקים, גורים, חברים.
לא משנה, התורה עצמה אומרת לא ככה. ושני אחים התורה עצמה אומרת, למרות שאתה מאמין להם, אל תדאג להם.
אולי בבסיס, אולי בבסיס של הדבר הזה, אנחנו מבינים משהו אחר, שלא כל המשפט בידינו, אנחנו מצווים לפי כללים, ומה שאנחנו מפספסים בעולם מתקן, זה לא קח את הכסף.
100%, אז גם אני אעשה זה לפי הכללים שלי, ואם תהיתי, בורא עולם מתקן.
לא.
מה, כל אחד יכול להגיד
את זה. אתה משנה את הכללים.
אני לא משנה את הכללים, אתה משנה את הכללים. אני טוען שהכלל הוא הכלל של השמרן המדרשי. צריך ללכת עם מעיל, לא עם בגד ים.
אגב, המאירי עצמו לא מקובל בדבר הזה.
מה נקרא לא מקובל?
הרי אותה פסיקה שכל הגויים הם כבר לא מה שהם היו, הרבה מאוד פוסקים עד היום, לא כל כך מקבלים אותו.
אוקיי.
אך לתפוס אותו כראיה, זה קצת...
אני לא תופס אותו כראיה, אני הייתי אומר את זה גם בלעדיו. עכשיו הפוסקים לא מסכימים איתו, זה האינסטינקט השמרני שעליו דיברנו. לא מסכימים, מה לעשות. טוב, בכל אופן... הנקודה היא שבמקום שאני נמצא בספק, זה לא אומר אוטומטית שצריך להמשיך את המצב, וחובת הראיה היא על מי שבא לשנות. כי השאלה מה נקרא לשנות? הרי הוויכוח בין השמרן המדרשי לשמרן הפשטי הוא בשאלה מהו החוק שאותו אנחנו באים לשנות. השמרן הפשטי אומר החוק הוא ללכת עם בגד ים. שמען המדרשי אומר, רחוק הוא ללכת עם בגד שמתאים למזג האוויר. אז מי בא לשנות עכשיו? מי שאומר שנשים פסולות לעדות בעיניי, בא לשנות את ההלכה. ושההלכה אומרת שמי שפסול לעדות זה מי שלא מעורה בחיים הכלכליים, נשים היום קשרות. מה אתה בא לשנות את ההלכה? חובת הראיה היא עליך.
אתה יכול לתת סיטואציה גם לפני זה, שאישה רואה, שתי נשים רואות שזה גזלן, והן יודעות, הוא בא עם אקדח ויודע שהשני זה כל הזמן הכסף היה אצלו או משהו כזה. ובכל אופן, אז לא קיבלת.
נכון, כי לא פלוג. כי ההנחה הבסיסית היא שאנשים לא מבינות. אז גם אם קרה מקרה, אז כן, אגב, התרומת הדשן מביא...
ברור לכולם.
אז מה? יש מקרה חריג, ההלכה לא הולכת עם המקרים החריגים. באופן כללי, אומרים שאנשים לא נאמנות. יש נשים שמגיעות כמו משה ואהרון. יש נשים שמגיעות שאתה בטוח שהם הבינו את העניין, בסדר, אבל בסדר, באופן כללי לא. וכיוון שהקו הוא לא חד, אנחנו אומרים, לא אנחנו פוסלים לעדות. יש הרי... מה? אולי, זה הוויכוח פה, שאלה אם זה ככה או ככה. פסול גברא בנשים. בכל אופן...
תרומת הדשן.
כן, תרומת הדשן, זה... הזכרתי פעם, אני חושב, את הספר של אגת הקריסטי, כן, רצח במקווה. התרומת הדשן מדבר על שתי נשים שראו רצח במקווה. מה יהיה הדין? נשים פסולות לעדות. אז אם אתה רוצה לרצוח אישה, אין שום בעיה, יש לך דרך בדוקה. תכנס למקווה, תרצח אותה שמה, מקווה של נשים. אף אחד לא יכול להעיד עליך, זה יכול להיות לעיני כל ישראל. זאת אומרת, כל הנשים שבעולם יכולות לראות אותך ולא יעזור שום דבר, אתה יוצא זכאי. לא יעלה על הדעת דבר כזה, האיש הזה יוצא להורג. נשים יעידו עליו שהוא רצח, הוא יוצא להורג. גם הנודע ביהודה חוזר על אותו עניין, אחד מהם מפני יומד הרבן, אבל אחד אומר שזה דורייתא, מה זוכר מי ומי. אחד אומר שזה דין דורייתא. אז הוא אומר שאנשים הם כן נאמנות, יש פה בכל זאת משהו אחר אולי. טוב, אז אני אומר, יש פה מקום לדון בעניין הזה. בכל אופן, מה שאני רוצה לטעון, זה שצריך להעלות את שני הנימוקים כדי להיות שמרן מדרשי, גם את השינוי ההלכתי, את השינוי העובדתי, וגם את הטענה המתה הלכתית, זה נכון. אבל לא בהכרח צריך להוכיח הנימוקים האלה. את השינוי העובדתי, בסך הכל די קל להוכיח, אז סביר להניח שצריך להוכיח. לראות שפעם היה כך, והיום אחרת. אבל בעניין המתה הלכתי, הרבה פעמים יש לנו בעיה, אנחנו לא יודעים להוכיח. מה עושים מצב כזה? זה שאנחנו לא יודעים להוכיח, אז מה? אם יש לי פרשנות סבירה שאומרת שזה בגלל זה, אז בסדר, אז אני הולך עם זה. זאת הפרשנות שלי, ועם זה אני הולך. מי שאומר, אולי יש פירוש אחר, אולי, אין ספק מוציא מדי ודאי. למה זה שאין ראייה נותן לך את היתרון? לך שמרן הפשטי. גם אתה לא הבאת ראייה שאתה אמור אחר. אף אחד לא הביא ראייה, אנחנו לא יודעים. אז מה עושים? כמו שאנחנו לא יודעים, עושים פרשנות, לא? תמיד זה ככה בא לך. אם אני לא יודע, אני עושה איזושהי פרשנות. כל עוד אין הוכחה נגדי, אז אני אומר, אם הפרשנות הזאת נראית סבירה, אז אני הולך איתה. מה הבעיה? מה רע בזה?
אולי אתה תגיד, למשל, בגלל מה שאמרת, שגם על רצח, הם פסולות לעדות, נשים. על רצח, זה שאני מבין בבנק ישראל או לא, אין שום קשר. אף אחד מאיתנו לא מומחה לרצח. מי שמעיד על רצח, בין אם הוא גבר, בין אם הוא אישה, לרוב, בעזרת השם, פעם ראשונה ואחרונה שהוא יראה את זה.
אני חושב שזה מעבר לזה. אתה יש הרבה פעמים הבנה באיך דברים מתנהלים. רצח צריך להיות גם בכוונה תחילה.
על זה אני לא מעיד. אני כעד רק אומר, ראיתי אותו דוקר.
זה לא מעניין.
למה היא טובה בזה?
זה לשון הרע.
למה אישה לא טובה?
זה לשון הרע. אם אתה בא ומעיד בשביל להטיל עליו עונש, תבוא. אם לא, אל תבוא.
אני מדבר על עדות של אישה, למה אישה?
אני אומר, אם אין עדים והתראה לאישה בשביל לא להטיל עונש, אין מה לבוא. בשביל אנחנו דנים.
מה הקשר עכשיו? אני שואל אותך, איך דעתם קלות כהסבר סביר, קשור בפסילתם לרצח?
אמרתי קודם, אז אמרת לי לא, מדובר בלי עדים והתראה, לא בשביל העונש. בלי העונש לא מנהלים דין.
אתה בדוגמה שהבאת, אני שואל אותך, אולי ההסבר שלך לא סביר, שזה בגלל שדעתם קלות. עובדה שגם לענייני רצח, ששמע הטיעון הזה בכלל לא רלוונטי, עדיין הם פסולות לעדות.
אז אני אומר, מי אמר שזה לא רלוונטי שם? אתה צריך להבין איך דברים הולכים. כשאתה רואה מישהו דוקר מישהו, אתה לא יודע מה הוא עשה קודם, מה קרה אחר כך, איך אנשים מתנהלים ביחסים שם ברחוב, בשוק, במה שלא יהיה. צריך להכיר את הקונטקסט.
של השופט לחקור את זה? של הדיין,
אבל
הוא
לא,
רק שואל אותי, אני אומר מה ראיתי, אני אומר מה ראיתי, הוא יפרשן.
לא, אבל הוא לא היה שם, הוא צריך להוציא את זה ממך. בשאלה אם אתה יכול לתאר לו את העובדות הרלוונטיות. לא, אני אומר, לא משנה כרגע, את אפשר להתווכח על הנקודה הזאת. אני מביא את זה רק כדוגמה לתיאור של שינוי הלכתי. טוב, בכל אופן, אז לענייננו, מה שאני בעצם רוצה לומר, שזה שאני רוצה נימוק בשני המישורים, לא אומר שאני צריך הוכחה בשני המישורים. כי הוכחה, הרבה פעמים יש תחושה, רוצה לשנות, צריך להביא את ההוכחה, והרבה פעמים זה תוקע את העניין, כי אי אפשר להביא הוכחות. בתחום המטה הלכתי, הרבה פעמים קשה מאוד להביא את ההוכחות. לפעמים אפשר. אבל הרבה פעמים קשה להביא את ההוכחות. מה שנקרא, אני צריך לכתוב את הספר, כדי שלדור הבא יהיה הוכחה. ואז השאלה מה אנחנו עושים במצב כזה. אבל מה שאנחנו עושים במצב כזה, בעיניי, זה לעשות פרשנות. ואם אתה לא יודע מה הנימוק, אז תעשה פרשנות, כי מיטב הבנתך. ואם טעית, הקדוש ברוך הוא יתקן, כמו שאמרתם קודם.
פרשנות צריכה להיות מוקבלת על כולם, אחרת זה
יהיה... לא יודע על כולם, אבל פרשנות צבירה.
כן, אבל אחרת העם...
נכון, אבל גם השמרנות צריכה להיות מוקבלת על כולם, כי אחרת הקטסטרופתיות. אני אומר, כל טיעון שאתה מעלה כנגד החדשן, אתה יכול לעלות כנגד השמרן. כי צריך לזכור שמבחינת החדשן, השמרן הוא רפורמי. השמרן הפשטי. הוא בעצם סוטה מהעיקרון ההלכתי. העיקרון ההלכתי אומר לקבל עדות של אנשים שהם נאמנים. והוא רוצה, שיש פה, למרות שיש פה שתי אנשים נאמנות, שלא נקבל את עדותם. שיביא ראיה. מה פתאום ללכת נגד ההלכה? צריך להבין, העמדה המתגוננת הזאת של החדשן, זאת עמדה שהשמרן כמובן מאוד נהנה מזה. כי הוא תמיד מעמיד את החדשן בעמדה מתגוננת. רגע, תוכיח מי אמר, אולי הקדוש ברוך הוא מתכוון אחרת. עכשיו, אולי הקדוש ברוך הוא מתכוון כמוני, תוכיח אתה את השמרנות שלך. מה העיקרון של זה הזה? לכן הקדמתי את המשל הזה של השמרנות המדרשית והשמרנות הפשטית, כי שניהם שמרנים. כל אחד שומר את ההלכה. כן, כמו שאמרתי, יבוא מישהו ויגיד, כתוב כי יגח שור איש את שורהו. טוב, אז אם כלב נושך, אז לא צריך לשלם, כי כתוב שור. אנחנו עושים פרשנות, נכון? אנחנו אומרים, טוב, אם שור, שור, כמובן, דיבר כתוב בהווה. זאת אומרת, כל ממון שלי שמזיק צריך לשלם. תגיד השם, מי אמר, תביא ראיה. כתוב שור, אני לא יודע. אנחנו עושים פרשנויות כאלה על כל צעד ושעל. למה? כי במקום שאין טקסט אף פעם לא עומד לעצמו, הוא תמיד פונקציה של פרשנות. אבל כמעט אין הלכה בעולם שהיא לא תוצר של איזה שהם שיקולים פרשניים. אוקיי, אז להגיד שאנחנו עושים פרשנות צריך להביא ראיות, זה נאיבי. נכון שאם יש ראיות נגדיות, אז לא. אם אין ראיות נגדיות וזה פתוח לשני הכיוונים, מה שסביר, סביר.
איך זה
נופל
רק
זמן, הפרשניות
האלו היו בעיקרון בגמרא הראשונים,
עושים כל הזמן למעשה, רק פחות מודים בזה. עושים מעט מדי לטעמי, אבל עושים.
מצב כמו זה שאי אפשר להוכיח איש ספרות כך או כך, המענה העניין של בעל תזכות פירוק שבעצם שלך יקבל ובעצם
כל הזמן, זה בדיוק אותו נקודה. אז כל הזמן מעמידים את מי שמנסה לשנות באיזשהו מצב, רגע, לא תתגודדו, רגע, אין לך ראיה, רגע, אולי אחרת. אני אומר גם כן, רגע, אין לך ראיה, רגע, אולי אחרת, רגע, לא תתגודדו, גם אותו דבר. זה תמיד הטענה הזאת של, כן, שהיה במכון פועה, היה לפני כמה זמן איזה כנס שלא נתנו לנשים לדבר, כנס רפואי הלכתי בענייני גניקולוגיה בין היתר, ולא נתנו לנשים לדבר. בגלל החרדים שהשתתפו בכנס הזה, חרדים, כמובן זה גם חרדים עם כיפות סרוגות, אנחנו לא רצינו בכל זאת שכולם ירגישו נוח, וכולם השתתפו וכו'. משום מה, אף פעם לא שומעים את הטענה שהחרדים יצטרכו לתת לאישה לדבר, כי אם הם רוצים שישתתפו גם אלה שהם עומדים על זה שאנשים ידברו, אז הם צריכים לתת לאנשים לדבר. זה תמיד הולך לכיוון אחד.
הם גם מרגישים
נוח. אה?
הם גם מרגישים נוח.
זה תמיד הולך לכיוון אחד, זאת אומרת, תמיד השמרן הוא התוקף והחדשן הוא המתגונן. ואני אומר, ברגע שאתם מסתכלים על הדוגמה הזאת של הבגדי ים, אז אתם מבינים שאין פה תוקף ומתגונן. יש פה שתי טענות, ובשלנו, כל אחד זכותו להחזיק בעמדה שלו, אבל הם טעים באותו מצב. טעים באותו מצב. אוקיי, יש, אולי אני אביא איזו דוגמה מעניינת, יש בדיחה ישיבתית על... מכירים, הסוגיה בסוף פרק ראשון של כתובות, מדברת על תינוק מושלח, מי שמוצא תינוק מושלח, מה הדין שלו? אז אם באותו מקום יש רוב גויים, אז יש לו חזקת גויים. אם יש לו רוב יהודים, אז מתייחסים אליו כיהודים. מה קורה אם זה מחצה? מחצה זו ספק. בסדר, לא, מה קורה בספק? אז ספק תמיד הולכים לחומרה. אבל הבעיה שיש דברים שבהם אין דבר כזה חומרה וכולה. למשל, השאלה מה יקרה לגבי לימוד תורה. אז בתור יהודי הוא חייב. בתור גוי, לא שהוא לא חייב, בתור גוי אסור לו. עכשיו, אז מה דיני ספקות אומרים פה? פה דיני ספקות, אין מוצא של, אתה לא יכול להיות על בטוח. אין פה שהבעלת עסק, כן? אין פה איזשהו מוצא בלי מחיר. אם תגיד לו ללמוד, יכול להיות שהוא עובר עבירה בתור גוי. אם תגיד לו לא ללמוד, אז הוא עובר עבירה בתור יהודי. אז בעצם, אוקיי, אבל אומר, המצב הזה, זה מצב שבו אין פתרון שהוא החומרה. שני הצדדים הם חומרה או כולה או שלא תרצו. אין פתרון קל. אין פתרון שבו אתה הולך על בטוח לא משלם מחירים. גם ברוב המקרים שבהם אנחנו מדברים, זה המצב, בניגוד למה שאנשים חושבים. אין פתרון ללא מחירים. להשאיר את המצב כמות שהוא, שנשים ממשיכות להיות פסולות לעדות או שהיחס לגוי הוא יישאר כמו שהוא היה, זה לא מצב ללא מחירים. אומרים, תמיד התחושה היא כאילו, אבל הבטוח, מה יכול להיות? נמשיך את זה, ובסדר. ומי שמשנה, ידוע על התחתונה, זאת אומרת, שהוא יביא את הראיות. יש מחירים גם להשאיר את המצב כקדמותו. זאת אומרת, זה לא, יש מחיר לשני הכיוונים, זה לא מצב שבו אפשר עם דיני ספקות ללכת בצורה פשוטה. ולכן, הרבה פעמים השיח, ובשיח הזה שני הצדדים שותפים לו הרבה פעמים. כמה חדשנים פועלים מתוך תודעה כזאת שהם המשנים וידם על התחתונה וחובת הראיה עליהם וצריך לא תתגודדו וכל מיני דברים מן הסוג הזה. אני אומר, צריך לתת מזה הרבה פעמים. הרבה פעמים המצב הוא סימטרי לגמרי. וברגע שמצב סימטרי, צריך להחליט מי צודק. ואם לא, אז יש מחלוקת, בסדר? מותר שתהיה מחלוקת גם.
יש גם את הארגומנט של היציבות, שזה ידו לתחתונה. הרי המשנה מערר על היציבות של ההלכה.
נכון.
וגם אם הוא צודק, עצם הדחיפות...
לא, אני גם אומר, השמרן הפשטי מערר את היציבות של ההלכה. ההלכה כל הזמן אמרה לקבל עדים שהם כשרים, ופתאום אתה אומר לי לקחת עד כשר ולא לקבל אותו. אתה מערר את היציבות של ההלכה. השאלה מה זאת ההלכה? הרי הביקוח הוא על מה זאת ההלכה. זה בדיוק הנקודה, אתה נצמד לבגד ים. ואני נצמד לעיקרון, לא לבגד ים. אז כולנו מצמדים למשהו, השאלה למה להיצמד, זה הוויכוח.
רק שהדוגמה של הבגד ים תהפוך את זה, שמקודם הם היו בשלג והם נכנסו למקום חם, ופתאום כל הסיפור נשמע אחרת לגמרי.
גם פה, הם אנשים מתארים.
הסיפור שלך של הבגד ים הוא יפה, אבל הוא מפוברק. יצאת מהבגד ים וביקשת להתלבש. תהפוך אותו ותראה כמה הוא נשמע רע.
לא.
וככה זה נשמע היום.
אבל אני אומר, הוא נשמע רע לא בצדק. מבחינתי זה אותו דבר בדיוק, סיפור ההפוך.
לא, כי אז ללכת עם בגד ים, יכול להיות שיש לזה עוד 1,000 סיבות נכון? לאזור, חוץ מהעניין של ההתאמה ל...
אוקיי. ויכול להיות שכן, ויכול להיות שלא.
שלשים עליך מעיל, זה מפריע לעניין אחר.
לא יודע, זה סתם, זה בעיה שלנו, אבל זה יכול להפריע למשהו אחר. בטח לשיטת הטעמים הנסתרים. איך אתה יודע מהם הטעמים הנסתרים? בכל אופן, הנקודה היא כזאת, תראו, יש, מה שעומד בבסיס העניין בעצם, זה מוביל אותנו לשאלה מה זאת הלכה. אתם צריכים להבין, הנקודה הזאת של שינוי, זה בעצם השאלה מה זאת הלכה. וכאן אני רוצה לחדד נקודה מאוד חשובה. לא הזכרתי אותה פעם בדיון על חושב משפט, אבל אני רוצה לחדד אותה. יש מה שנקרא בפילוסופיה הכשל הנטורליסטי. הכשל הנטורליסטי פירושו, שאם אתה גוזר את האות מהאיז, זאת אומרת, אם יש משהו שהוא עובדה, נגיד, הקיר הזה הוא חום, בסדר? ואני אומר, ולכן הקיר הזה הוא יפה. אז זה טיעון כושל, מבחינה פילוסופית. למה? כי זה שהקיר הזה הוא חום זאת עובדה, זה שהקיר הזה הוא יפה זה שיפוט, שיפוט אסתטי. שיפוט לעולם לא אי אפשר לגזור אותו מעובדות. מה שאתה צריך כדי שהטיעון יהיה תקף, אתה צריך עוד עיקרון. עיקרון שאומר שמה שחום הוא יפה, למשל, לא משנה, מה שכהה הוא יפה, לא משנה, אבל עוד איזשהו עיקרון. מה טיבו של העיקרון הנוסף הזה? העיקרון הנוסף הזה בעצם הוא עיקרון גשר בין העובדות לשיפוטים. מה שחום, עובדה, הוא יפה. שיפוט. נכון? זאת אומרת, אם אני רוצה טיעון תקף שהמסקנה שלו היא שיפוט, אני צריך שבהנחות יהיה עוד משהו חוץ מעובדה. כי אם בהנחות יהיה רק עובדות, אתה לא יכול לעולם לגזור מהן שיפוט. תמיד בהנחות צריך להיות איזשהו עקרון גשר. עיקרון שמעביר אותי מהשיפוט, מהעובדה אל השיפוט. אותו דבר בשיפוט מוסרי. גם בשיפוט מוסרי. להגיד, אסור להרביץ לשני כי זה כואב לו. זה טיעון בטל. למה? כי זה שזה כואב לו זאת עובדה, וזה שזה אסור להרביץ לו זה נורמה. שיפוט. אתי במקרה הזה, לא אסתטי, אבל גם שיפוט. אתה צריך להגיד שאסור לגרום לשני כאב. זה עוד פעם, עיקרון של גשר שקושר אותי, קושר את מישור העובדות למישור הנורמטיבי. אוקיי? וגם בהלכה אותו דבר. שאתה אומר שיש שינוי, נגיד אנשים פעם היו כאלה והיום הם כאלה, זה לא מספיק בשביל להגיד שההלכה היום צריכה להיות שונה. אתה צריך עיקרון גשר. עיקרון שאומר שהפסול של נשים לעדות נבע מזה שהן לא היו משכילות. שמרות את הגשר שהעיקרון הזה עושה. זה שהן לא משכילות זאת העובדה, זה שהן פסולות לעדות זה השיפוט, השיפוט ההלכתי במקרה הזה. אוקיי? תמיד טיעון שמסתיים בהלכה, בנורמה, בשיפוט, זה טיעון שבהנחות שלו חייב להיות עוד משהו חוץ מעובדה. זה אותו איזשהו עיקרון גשר. כדי להימנע מהקשר הנטורליסטי. זה בעצם מה שעומד מאחורי הטיעון שעשיתי כאן. עכשיו תראו, מה זה בעצם אומר? כשאני שואל את עצמי, מה זאת ההלכה? כשאני אומר שאני נאמן להלכה, אני אומר, מה זאת ההלכה? ההלכה זה העובדה? ההלכה זה המסקנה? או ההלכה זה עקרון הגשר? המסקנה זה לא יכול להיות זאת ההלכה, הרי הטיעון מוביל אל המסקנה. אם המסקנה זאת ההלכה, זה אומר שבעצם ההנחות שמובילות אל המסקנה, זה ההלכה, נכון? כשאני אומר נשים פסולות לעדות, בסדר? אז הן אנשים פסולות לעדות בגלל עובדה מסוימת. לא משנה כרגע אם אני צודק שהעובדה היא שהן לא משכילות או לא, אני גם לא טוען את זה בהכרח, אני אומר זה רק טענה להדגמה, אוקיי? נשים, נגיד עובדה שנשים לא משכילות. עקרון גשר, מי שלא משכיל פסול לעדות, מסקנה נשים פסולות לעדות. אוקיי? אם אני מקבל את הטיעון הזה, נגיד, כל טיעון אחר יהיה אותו דבר, אני לוקח אותו רק לדוגמה. מה ההלכה בזה? שנשים פסולות לעדות? לא. זו רק תוצאה. ההלכה זה שתי ההנחות.
זה הגשר.
עכשיו, בוא נראה איזה משתי ההנחות. הרי ברור שהעובדה שנשים לא משכילות היא לא הלכה. היא עובדה. זה מציאות חיים. ואם זה ישתנה, אז מה, השינוי הוא נגד ההלכה? יש משהו קדוש במציאות החיים? לא. המציאות הייתה כזאת. לכן די ברור שההלכה זה עקרונות גשר.
מה
עם דאורייתא? רגע, הכל, דאורייתא אני מדבר עכשיו.
שני אחים מעידים, איך זה מתלבש?
הכל, 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 גם זה דאורייתא, גם זה עקרון גשר. שני אחים מעידים פירושו הם שני אחים, זאת עובדה, הם קרובים. יש עקרון גשר שאומר שקרובים צריך לפסול לעדות. מסקנה, שני אחים פסולים לעדות. זה לא תלוי דווקא בטיעון החדשני. כל תפיסה של ההלכה היא כזאת. זה לא קשור דווקא לחדשנות. גם השמרן צריך להגיד איזשהו טיעון. זה לא משנה.
בטרמינולוגיה שאנשים משתמשים יום-יום, לא ככה. שאני אומר, החוק הוא שאני לא יכול, אני חייב לעצור כשזה אדום. אני לא מדבר, אני לא אומר שכל סיבות הוא לא מוכח, אני לא אומר את העובדות ואת ה... אני אומר, זה מה שקבע ההלכה עכשיו לעשות.
לא, בסדר, זה טרמינולוגיה, אבל אני שואל, כשאתה...
אז גם בהלכה, כשאנשים אומרים מה ההלכה כאן, אומרים מה אני חייב לעשות,
זה מחזיר...
לא את הסיבות ולא את...
לא, זה מחזיר אותי לשאלה של דרישת טעם הדקרה. השאלה... טוב, אני כל הזמן בורח מזה כי אני צריך לדבר על זה לחוד פעם, אבל כשאתה אומר שלא דורשים טעם הדקרה, זה לא אומר שאין טעמים. אלא זה אומר, או שאתה לא יכול לדעת אותם, לדעתי גם לא את זה זה אומר, לא משנה, אבל זה אומר משהו אחר. עכשיו, בהנחה שבאמת יש טעמים להלכה הזאת, אז מה שעומד מאחורי ההלכה הזאת זה הטעם המסוים הזה. לכן די ברור, כשאתה שואל את עצמך מה הקדוש ברוך הוא רוצה, עזוב את המונח הלכה שהוא קצת טעון, הקדוש ברוך הוא רוצה את עקרון הגשר. התוצאה שלו זה התוצאה הזאת, ואולי אסור גם לגעת בה, ולא דורשים טעם, הכל נכון. אבל כשאתה שואל מהותית, בלי כל המגבלות הטכניות שלא דורשים טעם הדקרה, הקדוש ברוך הוא רוצה את עקרון הגשר. בסדר? אולי זה מסוכן, אולי לא, בסדר, זה שיקולים טכניים. אני אתן דוגמה אולי שדיברתי עליה אז, כשדיברנו על חושן משפט. נגיד יש בהגמרא בבטרה, על חזקה אין אדם פורע תוך זמנו. נגיד שהיום בן אדם מקובל שכן נפרע בתוך הזמן, כי היום יש יותר עסקה, אז בן אדם משלם ריבית על הלוואות, ואם יש לו כסף, אז יש הרבה אנשים שרוצים כבר להיפטר מההלוואה שלהם ולפרוע אותם מוקדם. אז יבוא בן אדם ויטען פרוע, בתוך הזמן. אז כתוב בגמרא שאדם לא פורע תוך זמנו, מה? צריך לשלם שוב. מה נעשה היום? די ברור שאם המציאות היא שהיום אנשים פורעים בתוך הזמן, הוא כן יהיה נאמן. מוצאים החברו עליו הראיה. הרי התובע, המלווה זה התובע. אז מוצאים החברו עליו הראיה, והוא יהיה נאמן לבן אדם. למה? מה שכתוב בעצם בבבא בתרא, זה אין אדם פורע תוך זמנו, זאת ההלכה. ההלכה היא לא זה. זה התוצאה, נכון? זה התוצאה, זה התוצאה של העסק ההלכתי, שהייתה נכונה לזמנה. אבל המציאות השתנתה היום, אנשים כן פורעים בתוך הזמן, וכיוון שכך גם התוצאה ההלכתית תהיה שונה. ולמה? מה כן נשמר? תשאלו אותי, מה הטעם ללמוד את הסוגיה בבבא בתרא היום? אולי זה ביטול תורה? כשמה צריך ללמוד את הסוגיה, היא כבר לא רלוונטית. היא רלוונטית מאוד. כי מה שאנחנו לומדים בסוגיה הזאת, זה בכלל לא את המציאות שבן אדם לא פורע בתוך הזמן. המציאות הזאת יכולה להיות שונה. מה שאנחנו לומדים מהסוגיה הזאת, זה שאם יש חזקה, היא יכולה להוציא ממון. זה מה שאנחנו לומדים מהסוגיה הזאת. אם יש חזקה נגדך, זה יכול להוציא ממון. אתם רואים מה למדנו? עקרון גשר. לא למדנו את החזקה עצמה. אדם לא פורע תוך הזמן. זו עובדה. שאנשים לא פורעים תוך הזמן, אז היום העובדה השתנתה. החזקה שאין אדם פורע תוך זמנו זאת עובדה. הפסק ההלכתי שאנחנו לא מוציאים את הממון הוא תוצאה של יישום של עקרון גשר על העובדה. אם אנשים בדרך כלל לא פורעים בתוך הזמן, אז יש חזקה נגדך, כשאתה אומר פרוע, יש חזקה נגדך. ברגע שיש חזקה נגדך, עקרון הגשר אומר, יש חזקה נגדך, זאת קביעה עובדתית, מוציאים ממך ממון, קביעה נורמטיבית. מסקנה, אם אדם טוען פרוע בתוך הזמן, מוציאים ממנו ממון. אתם רואים אותו דפוס של טיעון. מה ההלכה פה? ההלכה פה זה שאדם לא נאמן לטעון פרוע בתוך הזמן? מה פתאום? ההלכה היא שכשיש חזקה נגדך, מוציאים ממך ממון. ואת זה לומדים מסוגיית בבא בתרא, צריך ללמוד אותה. צריך ללמוד אותה טוב. צריך להיכנס לשאלה מתי אין אדם פורע תוך זמנו ומתי לא, כדי להבין את הסיטואציה שם, לא בגלל שזה רלוונטי להיום. היום אדם פורע בתוך הזמן, זה לא משנה. מה שאני לומד שם מהסוגיה זה לא את האומדנה מה, איך בני אדם נוהגים. זה יכול להשתנות. מה שאני לומד משם זה את עקרון הגשר, שאם יש חזקה נגדך, אז מוציאים ממך ממון. זאת אומרת שתורה זה עקרון גשר. תורה זה לא, זה לא, זה לא השורה התחתונה. ואם זה כך, אם אני חוזר לענייננו, בעצם השמרן המדרשי, בעצם הוא אומר שהתורה זה לא ללכת עם בגד ים. התורה זה ללכת עם בגד שמתאים למזג האוויר. זה עקרון הגשר. זה שאז מזג האוויר חייב ללכת עם בגד ים, העובדה הזאת השתנתה. ומה שאני משמר, וזה ההלכה שהיא נצחית ואותה צריך לשמר, וכאן אני סוגר את המעגל שבו פתחנו, נצחיות התורה ושאסור לשנות וכו', לא משנה כלום. כי התורה שאותה אסור לשנות זה עקרונות הגשר, זה לא העובדות. העובדות משתנות, העולם משתנה כל הזמן. מה זה מעניין? התורה לא עוסקת בעובדות. היא עוסקת בהוראה מה לעשות כשיש עובדות. שזה במילים אחרות, עקרונות גשר. אם העובדה היא כזאת, אז ההלכה היא כזאת. אם העובדה היא כזאת, אז ההלכה היא כזאת. בסדר? אני אחדד את זה קצת יותר בשיעור הבא, כי אני כבר עבר לי הזמן, אבל זה העיקרון, זה הפאנצ'ליין.